הדף שלנו היום זה דף עין ד', אנחנו מתחילים מעין ג' למד ב' למטה. אנחנו נתייחס לשיטת רבי שמעון במשנה, ותנא קמא שחולק עליו בעצם, שלא מופיע במשנה, אבל מובן שהוא חולק עליו. עכשיו רבי שמעון אומר שמנחת חוטא של כהנים, זה אומר שאם כהן מתחייב בקורבן עולה ויורד, הוא צריך לקחת קומץ מהמנחה, כאילו הכהן שמקריב את המנחה, צריך לקחת קומץ, ואז לשרוף, להקטיר את הקומץ על המזבח, ולהקטיר את השיריים. Okay? מנען עם אלה. אז מנען לא הדברים האלו. דתנו רבנן. עכשיו נצטט ברייתא שיתחיל עם שיטת תנא קמא, ואחר כך יגיע לשיטת רבי שמעון. ואז נראה גם מה חושבים חכמים שצריך לעשות כאן. והייתה לכהן כמנחה. הפסוק הזה צריך להבין, זה בסוף הקטע של הקורבן עולה ויורד, וכתוב שם, וכיפר, שעל זה אנחנו מתייחסים, שזה בעצם אומר, במקרה שכהן עשה חטא מהסוגים המסוימים שמתחייבים עולה ויורד, ואז אין לו כסף לשלם על בהמה, גם אין לו כסף לשלם על עופות, אז הוא מביא מנחה. כתוב בסוף שם, וכאן ההקשר זה כל בן אדם שמביא את זה, לא רק כהן, וחיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, מאחת מאלה שרשומים למעלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. היה אפשר לסיים את הפסוק, ונסלח לו, וזהו. עכשיו, יש כמה מילים שלא מובנים כאן, והייתה לכהן כמנחה, מה המובן כאן? אז כאן תנא קמא דורשים, והייתה לכהן כמנחה, שתהא עבודתו כשרה בו. זאת אומרת, אם כהן צריך להביא מנחה, כי מנחה חוטא, קורבן עולה ויורד, אז הוא יכול להביא, לעשות עבודה בקורבן מנחה של עצמו. הכהן כמנחה. אתה אומר שתהא עבודתו כשרה בו. אז עכשיו הברייתא שואלת, המובן כאן שהוא יכול לעשות עבודה, או אינו אלא, או אולי זה בא להתיר מנחת כהן של כהנים. אולי זה בא להגיד שאם כהן מביא מנחה, אז מותר לאכול, מותר לו לאכול את השיריים. אולי זה אומר, והייתה לכהן כמנחה, אם הכהן צריך להביא, אז זה בדיוק כמו מנחה של מישהו אחר שמביא. שמה קורה עם מנחה? מנחת חוטא? אז השיריים הולכים לכהנים. ומה אני מקיים בכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאחל. עכשיו, אם נלך לפרק ו' ששם מופיע שכל מנחה שכהן מביא כליל תהיה לא תאחל, זאת אומרת, אסור לאכול מנחה שהוא מביא שכהן מביא. אז אולי זה שייך כאן. עכשיו, שם, כשלמדנו את הפסוק הזה, בעצם כשהגמרא התייחסה לזה קודם, היה ברור שמדברים על כהן שמביא קורבן נדבה. עכשיו, כאן אנחנו לא מדברים על קורבן נדבה. אז השאלה בעצם, אם אנחנו נגיד מנחת כהן כליל תהיה לא תאחל, מנחת נדבתו, אבל חובתו תהיה נאחלת, אולי היינו חושבים, כמו שלמדנו עד עכשיו, שזה רק מתייחס לקורבן נדבה, מנחת נדבה, ולא למנחת חובה. תלמוד לומר, לכן כתוב, והייתה לכהן כמנחה. לכן אם הפסוק אומר לכהן כמנחה, זאת אומרת מקיש חובתו לנדבתו. והייתה לכהן כמנחה, זאת אומרת שהמנחה שכהן מביא חובה, מנחת חוטא, זה בדיוק כמו מנחה נדבתו. מה נדבתו אינה נאחלת, אף חובתו אינה נאחלת. אז זה בא למדנו בעצם שני דברים. הכהן קשה לעשות את עבודה בקורבן עצמו, אבל הוא לא יכול לאכול את זה כי המנחה שלו כמנחה נדבתו. אמר רבי שמעון, רבי שמעון אומר, איך אפשר להגיד שהייתה לכהן כמנחה, זה בא להשוות בינו לבין חובתו לנדבתו. וכי נאמר, והייתה לכהן כמנחתו, לא כתוב כאן, והייתה המנחת חוטא של הכהן הזה כמו מנחת נדבתו, כמנחתו. אבל לא נאמר, אלא כמנחה. כמנחה זה נשמע כמו מנחה של בן אדם רגיל. אז לכן, לפי רבי שמעון, אלא להקיש מנחת חוטא של כהנים כמנחת חוטא של ישראל. זה בא להגיד בעצם שמנחת חוטא שלו בדיוק כמו מנחת כהן, מנחת חוטא של ישראל. מה מנחת חוטא של ישראל נקמצת? גם שם מוציאים קמיצה, אבל מנחת חוטא של כהנים נקמצת. שזה לעומת המנחת נדבה שלא מוציאים קמיצה, אלא שורפים את הכל. כן? קליל תהיה, זאת אומרת, שורפים את הכל, לא מוציאים ממנו קמיצה. אז אם כן, ממשיך רבי שמעון, אם המנחת חוטא של ישראל נקמצה בשירי הנחלים, אז אם ככה, בדיוק כמו, זה אמור להיות בדיוק כמו מנחת חוטא של ישראל, שזה נקמצה בשירי הנחלים. אף מנחת חוטא של כהנים נקמצה בשירי הנחלים. אז אבל אנחנו יודעים שרבי שמעון לא סובר ככה. אז מה עונים? תלמוד לומר, לכהן כמנחה. לכהן כמנחה ולא לאישים כמנחה. בכיוון שזה מתייחס לכהנים, זה כמו, איך שזה מתייחס לפעילות של הכהן במנחה, שזה הוצאת הקמיצה, אז זה דומה. אבל לא לאישים כמנחה, כשמדובר על ההכתרה, זה לא כמו מנחה רגילה. כי כאן, הכיצד, איך עושים? קומץ קרב בעצמו ושיריים קרבים בעצמם. כאילו, הקומץ מקריבים, אבל השיריים לא מקריבים. אוקיי? אז זה דומה מבחינת הפעולה של הקמיצה, אבל זה לא דומה מבחינת האש ומה נשרף. כי אצל המנחה הרגילה, השיריים נחלים לכהנים, וכאן השיריים קרבים על המזבח. השתי עבודתו כשר. אוקיי, עכשיו, אז זה סוף הברייתא. עכשיו אנחנו חוזרים למה שאמרנו במשפט הראשון של הברייתא. זה שלמדנו שתהיה עבודתו כשרה בו, שהכהן יכול לעשות עבודה בעצמו, על קורבן, על מנחת עצמו, למדנו מהמילים, והייתה לכהן כמנחה. השואלים, שתהיה עבודתו כשרה בו, מהחנפקה באמת לומדים את זה משם? מהתמנפקה באמת לומדים ממקום אחר? מיניים לכהן שבא ומקריב קורבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה? מאיפה לנו שכהן יכול להקריב מתי שהוא רוצה, כאילו את הקורבנות של עצמו? תלמוד לומר, הוא בא בכל אבת נפשו ושרת. אוקיי? כל הפסוק זה מדברים מיוחד, פסוקים ו' עד ז', כתוב, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, כאן זה אחד מה-24 מקומות בתורה, שהלוי בעצם זה כהן, כי הכהנים היו משבט לוי, מכל ישראל אשר הוא גר שם, הוא בא בכל אבת נפשו על המקום שיבחר השם, ושרת בשם השם אלוקיו, ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. זאת אומרת, הוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה ולהביא קורבנותיו. אז כאן רואים שאם הוא צריך להביא מנחת חוטא, הוא יכול. אז למה לומדים את זה גם מהפסוק השני? אם מהתם והאמינה הנמי לדבר שאין בעל חטא, שם בא בכל לבת נפשו, זה נשמע אולי רק נדבות, כי לא רשום שום דבר לגבי חטא. אבל דבר שבעל חטא אמה לא, אבל אולי היינו חושבים שזה לא בא להביא מקרה שהוא חטא. לכן יש את הפסוק שלנו בהקשר של המנחת חוטא. והנמי מהחנפקה, אבל גם זה שזה בעל חטא, זה בא משם. מהתמנפקה, הרי זה גם לומדים מפסוק אחר. שם בספר במדבר, בהקשר של של מי שטועה, עושה שגגה בעבודה זרה, במדבר תדבב, פסוק כ"ח, כתוב, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה, בשגגה לפני השם, לכפר עליו ונסלח לו. עכשיו כתוב, על הנפש השוגגת בחטאה, ואחר כך כתוב, בשגגה. אז המילה בשגגה מיותרת. אז מה לומדים משם? בשגגה מלמד שהכהן מתחפר על ידי עצמו. המילה הנוספת באה להגיד שכהן יכול לבוא ולעשות הכפרה בעצמו. אז שוב, אין צורך לפסוק שלנו. אז אומרים, אימא היא הווה מינה הנמילה בשוגג. זה רק היה מלמדנו על שוגג. אבל במזיד לא, היינו חושבים, אבל אם הוא עושה מה שנעשה במזיד לא, כמה שמלן, לכן זה בא ללמדנו, בקרה שלנו, שגם במזיד. אז עכשיו הם שואלים, במזיד, איך הם ישכח עליה? איך יכול להיות מקרה של מזיד, בקורבן עולה ויורד? בדרך כלל זה מקרים של שגגה. אז מה עונים? בזדון שבועה. יש מקרה אחד שמתחייב, קורבן עולה ויורד, אם הוא מזיד, ומה זה? מי שיודע עדות ומבקשים ממנו לבוא ולהעיד, והוא אומר, אני לא יודע שום דבר בקשר לעניין הזה, והוא נשבע שהוא לא יודע שום דבר, ובעצם יוצא שהוא נשבע לשקר, אז זה מקרה שבמזיד הוא יתחייב קורבן עולה ויורד. תני אידך, עכשיו אנחנו מביאים עוד ברייתא. רבי שמעון אומר, עכשיו אנחנו מתייחסים לשיטתו, מנחת חוטא של כהנים נקמצת, והקומץ קרב בפני עצמו, והשיריים קרבים בפני עצמן. עד עכשיו כבר למדנו את זה. כאן נלמד שיש שיטה שלישית. שוב, חכמים אמרו, אנחנו שורפים את הכל, בלי להוציא חלק. רבי שמעון אומר, מוצאים קמיצה, ואז שורפים גם את זה וגם את זה. קודם כל, לפני שנמשיך, מה נפקא מינה בין שתי השיטות? שבעצם, אם אני שורפת את הכל, אז מצוות הכתרה נעשה על ידי הכל. וזה אומר שזה חייב לעשות את זה ביום, כי פעולות הכתרה רק עושים ביום. אבל אם נגיד כפי רבי שמעון, שמוצאים את הקמיצה, שורפים את הקמיצה, ואז גם שורפים את השיריים, אז השיריים זה כבר לא עיקר הכתרה. אז אם שרפתי את הקומץ, הכתרתי את זה למזבח, והשיריים אני לא הכתרתי ביום, אני יכולה להכתיר אותם בלילה, כי זה רק שיריים וזה לא חלק עקרוני. כאילו בעיקרון המצווה נעשתה כבר בהכתרת הקומץ. עכשיו נראה גישה שלישית. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, שזה בעצם הבן של רבי שמעון, הקומץ קרב בעצמו, והשיריים מתפזרים על בית הדשן. הוא אומר בעצם שיש פשוט לפזר את את השיריים על בית הדשן. כלומר, לא לשרוף אותם ממש על המזבח, אבל נראה עוד דקה האם באמת אנחנו שורפים או לא. אבל הכוונה, שבעצם אנחנו צריך לראות, עד עכשיו הדעה שלו לא ברורה, האם אנחנו שורפים אותם בבית הדשן או מה. אוקיי? בית הדשן, בדרך כלל זה המקום שהיו לוקחים את הדשן, מה שנשאר אחרי כל השריפות מהמזבח, והיו, כאילו, היו שני מקומות בעצם. אחד זה ליד הכבש של המזבח, ואחד זה היה מחוץ לירושלים, ששם היו שורפים את הפרים הנשרפים ודברים אחרים. אוקיי, עכשיו בואו נסביר את הגישה שלו. אמר רבי חייא בר אבא, הווה בי רבי יוחנן. רבי יוחנן שאל, בית הדשן דהיכן? איזה בית הדשן? אידי למעלה ליד המזבח, היינו אבוע. זה בעצם כמו שיטת אביו. כי בעצם הוא היה טוען שהיו שורפים את זה על המזבח, ומשם היה מגיע לבית הדשן. אז בעצם, בסופו של דבר, זה מגיע לאותו מקום. ואידי למטה, עם הכוונה, וכאן רבי יוחנן בשיטה שהוא בעצם מתכוון ששורפים את זה, אידי למטה, אם אנחנו מתכוונים לבחוץ מירושלים, בית הדשן הזה, יש לך דבר שקרב למטה, אנחנו לא מקריבים שום דבר. אז איך השיריים יכולים להיות קריבים בבית הדשן? אז אמר לי רבי אבא, רבי אבא עונה לו, דילמה לאיבוד, אולי הכוונה כאן שלוקחים את זה, כאילו מפזרים אותם לאיבוד, כאילו שילך, כאילו לא מפזרים אותם כדי לשרוף אותם שם, אלא מביאים אותם מחוץ לירושלים שהם יוכלו לאיבוד. אחיקו עליי, הם צחקו עליו, כי יש לך דבר שקרב לאיבוד? כאילו, מה פתאום אנחנו מקריבים משהו כדי שילך לאיבוד? אז תנא עבוד רבי אבין, וכאן הם באים לחזק על ידי ברייתא את שיטת רבי אבא. ועכשיו אנחנו נצטט את הפסוק שהזכרנו קודם, שזה, יש מה שנקרא מנחת חביתין של הכהן גדול, שהוא היה מביא פעמיים בכל יום. אוקיי? מחציתה בבוקר, מחציתה בערב, זה בפרק ו' של ויקרא, פסוקים י' ב' עד ת' ז', ובסוף הקטע כתוב שקליל תוקטר צריך לשרוף את כל מנחת החביתים שלם, וכל מנחת כהן קליל תהיה לא תאכל. אז יש משפט קצת מוזר מבחינת ההקשר. פתאום עוברים ממנחת חביתים למנחה רגילה של כהן, ואומרים שכל מנחת כהן קליל תהיה, שכרגע אנחנו מבינים שקליל תהיה שרפים בשלימות, אבל לא ברור, בעצם לא כתוב קליל תוקטר, רק כתוב קליל תהיה, שזה בכלל, כאילו בהכל, אבל לא כתוב בדיוק מה צריך לעשות עם הכל, ואז כתוב לא תאכל, אי אפשר לאכול את זה. אז כאן הברייתא הזאת דורשת את הפסוק. לאכילה היא קשתיה ולא לדבר אחר. בגלל שכתוב בפסוק לא תאכל, זה רוצה להגיד שלא שורפים את המנחה של כהן, אלא זה רק דומה למנחת חביתין לעניין האכילה ולא לעניין השריפה. אוקיי? אז מה היא כאמר? אז עכשיו מנסים להסביר מה בדיוק המובן. אמר בי, הכי כאמר. כל מנחת כהן לא תאכל, חובתו. כליל תהיה נדבתו. לפי הבאי, הוא מסביר את הברייתא ככה. כל מנחת כהן לא תאכל, כאילו שרק אסור באכילה, מה רק אסור באכילה? זה חובתו. מנחת כהן, חובתו. כאילו מנחת חוטא של כהן, שעליו אנחנו מדברים, אסור לאכול. אבל לא שורפים את הכל. אז מה זה אומר? שבעצם כליל תהיה לא מתייחס לחובתו, ואם כן, זה בא לחזק את רבי אבא, שאומר בעצם לא שורפים את זה, אלא זה הולך לאיבוד. כליל תהיה, והמילים בפסוק כליל תהיה, מתייחס, שכן שורפים את הכל, זה לנדבתו. אז הוא בעצם לוקח את הפסוק, שכתוב, כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, אומר ככה, כל מנחת כהן לא תאכל, זה חובתו. הוא בעצם לוקח את החלק הראשון מהפסוק, והחלק האחרון מהפסוק, ומתעלם מהאמצע, ואחר כך אומר, כשכתוב באמצע, כליל תהיה, זה רק לנדבתו. אמר לי, רבה, סכין הקריפה, מפסקה, קריי, מה, אתה לוקח סכין וחותך את הפסוקים? זה כמו החתוך והדבק, כן? שבעצם לוקחים מילים ומכניסים אותם למקום אחר. כאילו, איך אתה מחלק את הפסוק ככה? אלא אמר רבה, רבה מסביר ככה. כל מנחת כהן כליל תהיה נדבתו. כאילו, החלק הראשון מתייחס לנדבתו. לא תאכל חובתו. אז הוא בעצם מגיע לאותה מסקנה, פשוט לומד את מהפסוק בצורה אחרת. עכשיו, אז יוצא מזה שנדבתו נשרף לגמרי, חובתו, או מביאים את זה לבית הדשן, לאיבוד. ואיפוכנה, אז שואלים בי על עיקר ההלכה. למה זה לא ההפך? כאילו, למה זה נשמע באופן שרירותי? הנדבה נשרף, החובה הולך לאיבוד. למה לא ההפך? שהנדבה הולך לאיבוד והחובה נשרפת. מסתברא נדבתו הבלי לריבויי. אם אנחנו עושים השוואה שלמה למנחת חביתין, עדיף להשוות בין נדבה למנחת חביתין. למה? שכן תדירה, זה יותר נפוץ שכהנים מביאים מנחות נדבה, ופחות עושים חטאים, גם כמובן הלוי יורד מביאים רק על מקרים נדירים, ומנחת חביתין זה תדיר כי עושים את זה פעמיים כל יום, לא חטא, שניהם לא באים על חטא, לעומת המנחת חוטש כן בעל חטא, ובסים רכה, לשניהם יש ריח טוב, כי באים עם שבן ולבונה. מה שאין כן מנחת חוטש, זה מנחה מאוד פשוטה, שבלי שמן ובלי לבונה, ואם כן אין ריח יפה. אז אומרים, אם אתם רוצים לעשות השוואה בין נדבה למנחת חביתים, ולהגיד שבגלל זה אנחנו משווים, נגיד בדיוק ההפך, עד רבה. חובתו הבלה לריבויי, דווקא חובה עדיף המנחת חוטא היה להגיד שזה כמו מנחת חביתין, למה? ואז זה נשרף כולה, שכן איסרון, שניהם מביאים עם איסרון סולת, שבמנחת נדבה אין שיעור ספציפי, זה יכול להיות המון המון איסרונים, וחובה, כן, זה שניהם מנחת חביתין וגם מנחת חוטא באים חובה, כאילו חייבים להביא את זה, המנחת חוטא, אם חטא, אז חייב להביא. אז מה הוא עונה? לא, הנח נפישין, יש יותר מה ששווה בין מנחת חביתין למנחת נדבה, כי יש שלושה דברים, ואצל המנחת חוטא זה רק שניים. ורבנן, עכשיו אנחנו חוזרים לרבנן, איך הם דורשים את הפסוקים האלו? כי רבנן חושבים שדווקא השיריים, כאילו, לא, אפילו לא קומצים, הכל נשרף, גם כאילו, המתייחסים למנחת חובה, מנחת חוטא, בדיוק כמו המנחת נדבה. אז מאיפה הם דורשים, איך הם דורשים את הפסוקים האלו? היי, כל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל, מה יעבדל, מה הם עושים עם הפסוק הזה? מבעל הלכי דתני, הם צריכים את זה לדרשה הזאת. אין לי אלא עליונה בחליל תוקטר. רק כתוב כליל תוקטר, הכל צריך להישרף במנחת חביתין. ותחתונה, בפסוק השני לגבי מנחת כהן רגיל, שם כתוב לא תאכל. מניין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? איך אנחנו יודעים שגם מנחת חביתין, אם אוכלים את זה, יש איסור לא תעשה שלא תאכל? ואם לא שורפים את ה... כאילו, וגם שחייבים לשרוף בשלמות את המנחה של הכהן, תלמוד לומר, כליל כליל לגזירה שווה. עושים גזירה שווה בגלל שבשניהם נאמר כאן כליל ונאמר להלן כליל. בשניהם כתוב המילה כליל, מה להלן בכליל תוקטר, אף כאן בכליל תוקטר. לכן, בגלל שזה כליל תוקטר גם זה. ומה כאן ליתן לא תעשה על אכילתו, אף להלן ליתן לא תעשה על אכילתו. אוקיי? ולכן, מה שנכון לגבי זה, נכון גם לגבי זה. גזירה שווה תמיד הולך בשני כיוונים. ביי רבין, עכשיו אנחנו שואלים שאלה אחרת. כהן שאכל מן האימורים, מהו? אם כהן אוכל את החלקים של הקורבן שאסור לו לאכול, עכשיו אנחנו עוברים לעניין קורבנות. עכשיו, בקורבנות יש לאו שכתוב כל זר לא, לא תאכל קודש. סליחה, לא יאכל קודש. זר לא יכול לאכול קודשים. עכשיו, הכהן יכול לאכול את מה שניתן לו לאכול, כאילו מה שמותר לו לאכול. האימורים של הקורבן צריכים להסתרף על המזבח. אז ברור שאם כהן אוכל אותם, הוא כאילו, הוא נחשב כזר, כן? זר זה מישהו שלא כהן. אבל לעניין הזה, הוא זר לגבי האימורים, כי אסור לו לאכול. אז כמר אומרת ככה, לאו דזרות לא קמה בעלי. אין שאלה לגבי לאו דזרות. ברור שהוא מקבל מלכות בגלל שהוא עבר על הלאו של כל זר לא יאכל קודש. אבל כי קמה בעלי, השאלה הוא כך. השאלה היא ככה. לאו דקליל תהיה מי. קליל תהיה זה איסור לאו בעצם. אז אם הוא אוכל מה שצריך לסרף בכלל, בגלל שהוא צריך... בגלל שאם הוא אוכל לדוגמה מנחת חביתין או מנחת כהן שצריך לסרף והוא אוכל, אז הוא עובר על הלאו שלא תאכל. אז הלאו הזה שלא תאכל, מהי? האם זה גם שייך למשהו אחר שצריך לשרוף את כולו על המזבח, לדוגמה, האימורים. אתם אומרים, זה לא חלק שלם, זה לא הבהמה השלמה, אבל זה חלק מבהמה שכל החלק הזה צריך לשרוף על המזבח. אמר רב אהרון לרבי, הנה תשמע, בואו נאמר מכאן. אז היה שאלה, הייתה שאלה בעצם האם האיסור שלא תאכל כאן, לא תאכל, האם זה שייך גם לגבי משהו אחר שצריך לסרוך בעל המזבח, אם הכהן אוכל הוא גם עובר לא תעשה, ואז יוצא שהוא יקבל מלכות פעמיים על הלב, כאילו על מעשה אחד. אז הוא אומר תשמע, בואו נאמר מכאן, דתניא רבי אלעזר אומר, כל שהוא בקליל תהיה ליתן לא תעשה לחילתו. כל דבר שצריך לשרוף את הכל, יש לו תעשה לחילתו, ואם כן, גם כהן שאוכל אימורים, יקבל מלכות פעמיים, אחד על כל זו לא יאכל קודש, ופעם שנייה על קליל תהיה, על הלא תאכל של הפסוק קליל תהיה. לפני שנמשיך, רציתי להתייחס קצת לעניין של הקמיצה. כאילו אם מתחילים לעשות השוואה לבהמות, אז זה גורם לי קצת לחשוב על מה קורה כאן. בבהמה, בדרך כלל יש חלקים שאמורים, כאילו שוב, אנחנו לא מדברים על קורבן עולה, אבל בקורבן שלמים ובקורבנות אחרים, יש חלק שנשרף על המזבח, ויש חלק שמותר או לבעלים לאכול או לכהנים לאכול. וזה מתייחס למה שלמדנו אתמול, שהעובד כוכבים אמרנו ליבו לשמיים, כאילו הוא מתכוון בעצם לשרוף את הכל, אבל הגישה ביהדות זה בדרך כלל שאנחנו מקדישים חלק, ואז השאר מותר, כאילו זה באיזשהו, יש בזה קדושה, אבל הקדושה הזאת מותרת לבן אדם. כמו שדיברנו על יחסי מין, זה גם משהו שצריך לעשות את זה בצורה הנכונה ובזמן הנכון וכו', אבל זה משהו שכן מותר. אפילו במותר, זה, יש בזה גם קדושה. אז עכשיו, מה בעצם העניין של הקמיצה? ולמה יש דברים שנשרפים כולו, ויש דברים שקומצים ושרפים הכל, ויש דברים שקומצים ושרפים רק חלק? אז העניין של הקמיצה, לדעתי, כשמדובר על בהמה, אפשר להגיד, החלק הזה הוא קודש, והחלק הזה צריך לשרוף על המזבח, והשאר מותר לאכול. כשמדובר על מנחה או משהו מהסוג הזה, אז אין חלקים שונים, הכל זה גוש אחד. אז אי אפשר להגיד, יש חלק שמלכתחילה צריך ללכת על המזבח, ויש חלק שמותר. אז כדי להחליט מה החלק שצריך לשרוף על המזבח, שהולך לקדוש ברוך הוא, צריך לעשות מעשה מסוים כדי לייחד את החלק הזה לקדוש ברוך הוא. וזה הרעיון של הקמיצה. אנחנו צריכים לקחת חלק, להגיד, זה הולך לקדוש ברוך הוא. ואולי בגלל זה אמרו שזה עבודה מיוחדת, כי מה עבודה מיוחדת? זה בעצם להפריד במשהו שכולו אותו דבר, ולהגיד, זה חלק קדוש, והשאר לא, כאילו, שוב, זה קודש, אבל קודש מסוג אחר שילך לבני אדם. ובמקרה כמו המנחת כהנים או מנחת חביתין, שהכל נשרף, כאילו, שוב, מנחת כהן לא לפי רבי שמעון, אבל, או מנחת כהן נדבה אפילו לרבי שמעון, שהכל נשרף, אז שם אין צורך לקמיצה, כי הכל בעצם נשרף. ולכן השיטה כאן של רבי שמעון, שבמחת חוטא של כהנים זה נקמצת, ואז הקומץ קרב בעצמו והשיריים קרבים בעצמם, זה שיטה קצת מוזרה, כי בעצם יש לנו את הקומץ, זה רק כדי להפריד את זה מהשיריים, שהשיריים בדרך כלל נאכלים. ולכן לדעתי הרבה לא הסכימו איתו, כי אמרו בשביל מה להפריד ביניהם, אם בכל אופן נשרוף אותם. אבל אולי גם יש כזה עניין שיש קדושה מסוימת, יש קדושה סוג א' ויש קדושה סוג ב'. קדושה סוג א' זה הקומץ ששורפים, והקדושה סוג ב' זה השיריים שאו שורפים או כפי הבן שלו, פשוט הולכים לאיבוד, וזה רק בגלל שיש על זה איסור אכילה, אבל לא בגלל שזה באמת קדוש וזה צריך לשרף על המזבח מעיקר הדין. אוקיי. משנה חדשה, מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, בדיוק כמו שדיברנו, ומנחת נסחים, עכשיו נוסיף עוד דבר אחד לקטגוריה, שזה המנחה שהולך יחד עם הקורבן, למזבח, ואין בהם לכהנים, כולו נשרף על המזבח, ולא נותנים שום חלק לכהן. ובזה יפה כוח מזבח מכוח הכהנים. ובזה עכשיו הגמרא תסביר מה בדיוק, מה התפקיד של משפט זה במשנה, אבל אומרים, כאן יש משהו שהמזבח מקבל והכהנים לא מקבלים כלום. שתי הלחם ולחם הפנים, עכשיו נראה בדיוק ההפך. שני המקרים האלו נאכלים לכהנים ואין בהם למזבח, הכל נאכל לכהנים ושום דבר לא הולך למזבח. ובזה יפה כוח הכהנים מכוח המזבח. כאן יש מקרה שהכהנים מקבלים הכל והמזבח לא מקבל כלום. לא שזה ריב ביניהם, אבל סתם כותבים את זה ככה, נראה בגמרא מה הכוונה. אז קודם הגמרא תנסה להבין בכל השלבים האלו, האם אין משהו אחר שנכנס לקטגוריה? ותו לקה, והאיקה עולה, גם עולה, קורן עולה, הכל עולה למעלה, הכל נשרף, אז למה זה לא מוזכר במשנה? איקה עורה לכהנים, כי אפילו בעולה עושים הפשט וניתוח, כאילו קודם מפשיטים את האור, והאור הולך לכהנים. והאיקה עולת האוף, מה לגבי עולת האוף שהכל נשרף, אין אור שהולך לכהנים. איקה מוראה ונוצה, זה חלקים של המוראה, זה חלק בגרון והנוצות, שהם מורידים אותם מעולת האוף, אבל הם לא הולכים לכהנים, אבל הם לא, גם לא עולים על המזבח, אז לכן המזבח לא מקבל הכל כאן. והאיקה נסחים, מה לגבי נסחים ששופכים אותם על המזבח, כן, יהיה נסך, לשיטין אזלי, אומרים לו, זה לא הולך ונשרף על המזבח, שופכים את זה לתוך השיטים האלו, והם יורדים לתוך תעלה, כאילו זה היה כוס כזה שישב על, 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 על המזבח, ושם היה חור למטה, וזה היה יורד משם, ויורד, ויורד מתחת למזבח, איזשהו תעלה למטה. אז לכן זה לא נחשב שהכל המזבח, כי הכל המזבח זה בעצם הכל נשרף על המזבח. ומה בזו? אז אם אין עוד אפשרויות אחרות, אז בשביל מה כתוב ספציפית המשפט הזה, ובזה יפה כוח המזבח וכוח הכהנים, זה כאילו בא להדגיש משהו ולהגיד, אנחנו לא רוצים להוציא מקרה מסוים. אז מה זה בא להוציא? להפוק עם ידי שמועה, זה בא להוציא מהגישה של שמוע, למרות ששמוע לא היה בתקופת התנאים, אבל בעצם כנראה אולי היו תנאים שגם סבור ככה, אבל אנחנו רק יודעים את זה משמוע. תמה שמוע, המנדב יין, מי שמנדב להביא יין, יין נסך, מה הוא עושה? מביאו, מזלפו, כאילו מי שאמר, אני רוצה לנדב יין לבית המקדש, למזבח, מה הוא עושה? מביאו, מזלפו, גבי אישים, הוא כן שורף את זה. Okay? ולכן כמה שמלן דלשיטין אז לה, ולכן התנא של המשנה שלנו רצה להגיד, אני לא סובר ככה, אלא אני חושב ששופכים אותם ולא שורפים אותם. מסייע לי לשמואל, אבל המשנה דווקא מחזקת משהו אחר ששמואל אמר, תאמר שמואל, המנדב שמן, קומצו ושיריו נאכלים. מי שמנדב שמן, מה הוא עושה? הוא קומץ שמן והשיריים נאכלים. כאילו הוא לוקח קמיצה של שמן, למרות שזה נראה קצת קשה, ויש כאלה שאמרו שיש להפכים בין שמן ליין, למה דווקא שמן כן לוקחים קמיצה? כאילו היין פשוט שופכים, כי אם נחזור למה שדיברנו קודם לגבי המטרה של הקמיצה, במקרה של היין אין דרך להוציא חלק לקדש בצורה מסוימת. סתם לשפוך קצת ולא השאר, אז לא היה ייחוד של משהו מוקדש כאן. לכן אין דרך לעשות את זה ביין. אבל שמן שיותר סמיך, אז יש כדי דרך, למרות שאולי קצת קשה, לעשות קמיצה עם שמן. אז בגלל שיש אפשרות, אז מחלקים בין זה לזה, ואומרים, מי שמנדב שמן, אפילו שמואל שאמר ששרפים את כל היין על המזבח, הוא אומר ששמן קומץ, ואז שרפים את השמן, והשיריים נאכלים. וכאן, בגלל ששמן לא מוזכר במשנה, מובן שאנחנו מחזקים, אפשר לחזק את שיטת שמואל מהמשנה. שתי הלחם ולחם הפנים, אז עכשיו הולכים לחלק הזה במשנה, ותולקה, ומה? אין עוד מקרים שהכל הולך לכהנים, והעיקה חטאת העוף. קודם דיברנו על עולת העוף, עולת העוף כולו נשרף, אבל חטאת העוף כולו הולך לכהנים, שום דבר לא נשרף. אז מה אומרים? לא, כי עיקה דמה, הדם שלה הולך למזבח. ולכן, בגלל ששמים את הדם על המזבח, אז יש חלק שכן הולך למזבח, ולא הכל לכהנים. והעיקה לוג שמן של מצורע, שגם לא שמים שום שמן של מצורע על המזבח, אבל אומרים עיקה מתנותיו, כאילו שוב הכהן לא מקבל הכל, כי שמים את זה על בון ידו הימנית, על בון רגלו הימנית, ועל אוזן הימנית של המצורע, ולכן גם שוב הכהן לא מקבל הכל. ומי בזו? אז למה צריך את המשפט בזו? להפוך ממן דאמר, שתי הלחם הבאות בפני עצמן, לשריף העתיין, כמה שמלן, ובזו יפה כוח הכהנים לעולם. יש סוגיה שמדברת על שתי הלחם שבמקרה שאין כבשים בו נגיד, אז אם עדיין מביאים שתי הלחם, אז אפילו רבי עקיבא כן, עדיין מביאים את שתי הלחם אפילו בלי הכבשים, כי בדרך כלל זה הולך יחד עם שני כבשים. מביאים אותם בפני עצמם, בדרך כלל שתי הלחם הכהן אוכל, אבל יש כאלה שאומרים שבמקרה שמביאים אותם בפני עצמם, צריך לשרוף אותם ולא אוכלים אותם. אז המשנה הזאת באה להגיד, לא, אנחנו לא מסכימים עם ההלכה הזאת, אלא אפילו שהלחם הבאות בפני עצמם, אוכלים. משנה הבאה, כל המנחות הנעשות בכלי, עכשיו אנחנו נתחיל להתייחס לאיך שמים את השמן בתוך, מה תהליך הכנת המנחה, את הבצק, ועם השמן. כל המנחות הנעשות בכלי, יש מחלוקת מה זה אומר, האם זה רק מנחת מחבת ומרחשת, או האם זה גם מנחת סולת. אוקיי, יש מחלוקת האם זה מתייחס לשלושתם או רק לשניים מתוכם, שזה בניגוד למנחת מאפה תנור שלא שמים את זה בכלי, לפי רב הדעות. כל המנחות הנעשות בכלי טעונות שלושה מתנות, מתנות שמן. צריך לשים שמן בשלושה שלבים, שלושה שלבים. יציקה ובלילה ומתן שמן בכלי. כן, אנחנו נאמר אותם מהאחרון לראשון, כי זה לפי הסדר ההפוך. קודם שמים שמן בכלי, אז מוסיפים את הפסולת, אז בוללים, אז יוצקים אחר כך. אז עכשיו אומרים, קודם לעשיית, מתן שמן בכלי, סליחה, קודם לעשייתן. אוקיי, עכשיו, שאלה, מתי בדיוק עושים את היציקה, מתי שמים את השמן של הבלילה? אוקיי? אז חלות במנחות שמכינים בעצם חלות, אוקיי? זה לא חלות כמו שלנו, כי רובם היו מצה ולא חמץ, אז, אבל חלות זה אומר ששמים, מחלקים אותם, כן, למדנו שיש 10 חלות בכל אחד. אז אחרי ש... אחרי שכבר, עכשיו אנחנו מדברים על המאפה תנור, אופים אותם בתנור, החלות האלו, ואחר כך בוללן, דברי רבי. שמים את השמן רק אחרי זה, כאילו מה עושים? אופים אותם בתנור, מפוררים אותם, ואז מכניסים את השמן. וחכמים אומרים סולת. לא, לפני שמכינים את החלות, שמים את השמן, ואז אופים אותם. החלות טעונות בלילה, Okay, החלות שאנחנו מדברים עליהם, המאפה תנור, צריכים בלילה, והרקיקים משיכה. הרקיקים זה משהו אחר, אבל הרקיקים לא שמים את השמן או בסולת או אחרי האפייה, אחרי שפורים אותם, אלא מושכים אותם בשמן. כיצד מושכן? כמין חי. עושים צורה של, יש כאלה שאומרים שזה כמו X, יש כאלה שאומרים שזה כמו חף סופית, זה אות יוונית. ועושים כמו קייסטיק, כן, קייסטי, לכן חושבים שזה איקס, אז שמים אותם אחר כך, כאילו כמו עם מברשת כזה, מורחים את זה מעל, והשאר נחלים לכהנים. ומה שנשאר מהשמן ששמים שם, הכהנים יכולים לאכול. כאילו שוב זה שיריים שאוכלים לכהנים. אוקיי, נמשיך עם הגמרא כאן מחר.